שני מהלכים שונים של לוקח הראשון הראשון הפרשן הראשון באשכנז מאחרי רש"י כמובן, אז תריש את הרשב"ם, אבל נשים אותו בצד. בעצם מה שמתחיל את תקופת הפרשנות המשמעותית זה רבנו תם. רבנו תם בעצם מייסד את התוספות, וכמו המקבילה הספרדית, עד הזמן או הראשוניות, זה הריף, שבעצם מהלכים הפוכים לחלוטין, שהריף בעצם כאמור יש מהלך של סיום, ובעצם אפשר לומר, לגבי הריף לא מתפתח, ואתה מהלך של פתיחה. עכשיו, לגבי הריף בעצם לא מתפתחת ספרות משמעותית בתחילת הדרך, או למה זה אחרת, מה שמת, הוא בעצם מציג מסקנות, כפי שמענו בשבוע שעבר, ולכן, אם אדם מתפתח ספרות, זה ספרות שתתווכח עם המסקנות שלו. ובעצם כל הספרות שמתפתחת בעקבות הריף, היא הספרות המשמעותית, היא ספרות פולמוסית. כי מה הוא בא ועשה? הוא בא ואמר, זה השס, ואלו המסקנות. אז אמרנו בשבוע שעבר, שפה ושם הוא מתווכח עם הגאונים, אבל מעבר לוויכוחים הנקודתיים האלו, בגדול הוא בא ומה, שמרו את אבו שמוע הלכה ככה. עכשיו אבו ביד אבו מייל הלכה ככה. הוציא מחוץ לחיבור שלו את כל אותם פרקים וחלקים שלא הלכה למעשה. אתם מה, זה מסכת סנהדרין, מדף ממתת עד הסוף, זה אולי דף וחצי בריף, חמד וכולי. ואז בעצם אין מה להוסיף. אתה יכול, אם אתה רוצה לפרש, אז מה אתה צריך לפרש? אתה שס. אתה שקל וטליה. אם אתה רוצה לעומת זאת את המסקנות, אז אני כבר שמה. מה שאפשר לעשות עם הריף זה דבר אחד. לבקח על המסקנות, המסקנות היא בעצם מסקנות של פסיקה. אין שם כאן פרשנות. אז לכן, למידה ותפתח ספרות, זאת תהיה ספרות שאנשים שלא מסכימים בפסיקה שלו. בעוד שבאשכנז המהלך הוא הפוך. בעצם באים ללמוד את הטקסט, בעצם באים, כפי שאמרתי בשבוע שעבר, לפתוח את הדיון. ואז, עכשיו, יתרה מזה, ונדבר זאת נעת, המסקנות המעשיות הן בעצם לא העיקר. אז לכן, אפשר לחלוק לבן אותם. אפשר לומר ש... יש הרבה מחלוקות של בן אותם, אם או שבן אותם חק על אחרים או שאחרים חלקו עליו. כמו ש... אמת, יש בין מאוד מחלוקות עליו. אבל המהלך הבסיסי של השפעתו היא לא מהלך של מחלוקת. בעצם, השפעתו של הריף, אז צריך לחלק אותה. במה ההלכתית, השפעתו מכרעת לאמץ עמדות. אם השס יש מאות אלפי מחלוקות, השפעתו של הריף מאוד מאוד במישור ההלכה למעשה, במישור הפסיקה, יש לו השפעה מאוד משמעותית. למה, למשל, אם הרייבד יגיד על הרמב״ם שהרב לא פסק כן, אז יגיד 1-0 טובתי. זאת אומרת, פסיקתו של הריף היא נתפסת כבעלת משמעות, משמעות סמכותית. למרות שהוא בעצם סך הכל חיים 100 שנה לפניהם, הוא נתפס כאיזו סמכות קדמונית, ולכן באמת גם בעל המור, רמב"ן וכדומה, באמת, הם מתייחסים לריב כאיזו סמכות. אז הייתה לה השפעה מאוד משמעותי, הלכה למעשה, מבחינת... איך לפסוק. מה שלא היה לו, זאת לא הייתה השפעה פרשנית. אז איפה השפעה פרשנית? היא מתחילה מזה שאנשים לא מסכימים עם הפסיקות שלו. אז אם בעל מור רוצה לפסוק אחרת, אם אני יודע מה, אם הרייבד רוצה לפסוק אחרת, אז אם חולקים על המסקנה, כמובן, מתברר תוך כדי הדיון, שהמחלוקת על המסקנה היא מבטאת גם פרשנות אחרת. ואז בלמו יציג כבר פרשנות אחת הסוגיה. יציג פרשנות אחת הסוגיה, אז ממילא אומרת, הרמב"ן כבר יענה בפרשנות משלו, והחגיגה פרשנית תתחיל. אבל זה כמו אומרת, הנקודה הארכימדית פה היא ויכוח על הפסק, וכמו פרשת קודם, זה בעצם השפעתו היא בזה שלא מסכימים איתו. זה בעצם השפעה פרומוסית, או שהיא הסכמה. מה זה בן אותם, השפעה מרכזית היא בזה שהוא הנחיל, שמענו נקרא לזה מתודה לימודית, בזה שהוא פתח את הדיון הפרשני מחדש. עכשיו, בפועל יכול להיות שבפעמים לא הסכימו איתו. לא זה לב השפעתו, לא זה לב המהלך. זאת אומרת, המסקנות, אחר המעשה, הם לא מוקד מפעלו. מוקד מפעלו זה כמו פרשנות. ואז ההשפעה המרכזית היא במישור הפרשני. אז הוא אומר, עד הבא, והם יבנו עליו. הוא אמר כך, בוא אני אמשיך את זה, אני אביא עוד ראיה, אני אביא עוד דיון, וכן הלאה. או אני אחשוב כמוהו. זה בעצם המרכז השפעתו. כמו שבעוד שבריף, אין מה ללכת בעקבותיו. כי הוא בעצם מתייחס לשלב הסופי בסוגיה, עדיין הפסיקה. אחרי אפשר להגיד, אני הולך נגדו, לא בעקבותיו. עכשיו, טוב, זה כמו בהנגדה. עכשיו נחזור לדקת הבינותם, ואז עוד פעם נשוב ונעשה איזושהי הנגדה מסוימת. כשאמרתי בשבוע שעבר, קצת המוצא בסיסית היא רדע שער, או קצת המוצא בסיסית, כמו שאמרתי לפני דקה, זה לא ניסיון לבוא ולפסוק, אלא זה בעצם ניסיון לעסוק בטקסטים כחומרים לימודיים, כן במצוות תלמוד תורה. וכאן נראית, שני אחד נציב את שני המודלים של תלמוד תורה, ש... אפשר לומר כך, יש מודל אחד של תלמוד תורה שעיקרו, כן, אתה נסח את זה בחקירה שבסדר סלנטר באיזשהו מקום כותב, אם התורה בשביל ישראל או ישראל בשביל התורה. ישראל בשביל התורה פירושו של דבר, התורה בשביל ישראל פירושו של דבר, ורואה את הדרך איך הוא בא ואת המעשה אשר יעשון. אמת, אז אם אלה בן אדם, אני יהודי ירא שמיים, אני רוצה לקיים תורה ומצוות, כתוב בתורה שצריך יום תורה יהיה לכם. אז מה זה יום תורה יהיה לכם? אז חזל בי ואומרים, הכוונה יום יבבה. ואז מה זה יבבה? אז אם זה גינוך יגן אך הוא יהיה לי. ומה קורה אם אני תוקע לתוך הבור? ומה קורה אם אני תקעתי, ואתה עברת מאחרי בית הכנסת והתכוונת לשמוע אותי? ואת כל אלו באים לעולם, למה? כי צריך למה לעשות. אם אני באמת הולך, הנה אני שומע בראש השנה, ואני שומע את הבעל תוקע מתוך איזה בית, אז אם אני יצא לידי חובה או לא, כי הוא לא כיוון להוציא אותי. אם יש עוד מעשיות. ובעצם, בעברית אחרת, עסוק ישמע את אני בדרך איתה. שבעצם, פרשו של דבר, אני צריך לדעת מה לעשות. אתה בבקשה, תגיד לי מה לעשות, אני אלמד, כאילו כמו שמה שמעתי לך אתה. מה יומד הספר? אני אגיד לך מה לעשות. שאנשים לא יודעים מה לעשות. לא יודעים, מותר להשתמש בדוד שמש בשבת, אסור להשתמש בדוד שמש בשבת. מותר למוח קרם, אסור למוח קרם. אז מה עושים? אז הנה, הספר אומר לך מה לעשות ואיך לעשות. לכן גם בדוגמה הזאת, גם תגיד שם מעשי. כי מה שמעניין אותו, זה לעזור לך מה לעשות. אז אם הספר יביא לך דוגמאות מפעם, זה לא יעזור שום דבר. אז הוא צריך להביא דוגמאות עדכניות. ובאמת, סוג מהסוג הזה, ברגע שהם לא מתעדכנים, אין הרבה טעם. בעוד 100 שנה, אז הספר לא יהיה לו הרבה שימוש. כי כבר קרמים לא יהיו קרמים, והאמת, ואני יודע מה, דוד שמש כבר לא יהיה דוד שמש, וכן הלאה וכן הלאה. אז אם האלה אומרת, תהיה בעיה משמעות, למשל, תקחו איכות ברכות. אז יש בתוספות כל מיני שמות בצרפתית עתיקה, מה מברכים, מברכים כל מיני מאכלים של פעם, ואומרת, אז זה בעיה מאוד קשה, כי באמת, יש צורך כל הזמן לכתוב ספרים חדשים, כי לא הגרנולה לפני 200 שנה, ומה שהיה לפני 200 שנה צריך לעשות איזה תרגום, אחרי הרבה מאוד מהספרים קשים מאוד לשימור, כי המאכלים שלפני 200 שנה קשה מאוד לשחזר אותם וכו'. כמו, כשפה בעצם כל המגמה שלך היא מגמת, איך קוראים לזה? מגמת פסיקה. ייי! עכשיו, אם הולכים את הגישה הזאת עד, עד, עד ההסק הקיצוני, אז אם אין לך בעיה מעשית, אל תלמד. שזה מה שאומר חובות הלבבות בהקדמה שלו, הוא אומר לך תלמד, הוא אומר לך אל תלמד, הוא אומר לך תלמד מחשבה, לא הלכה. שלומד יש לי ויסה שנייה, ישראל בשביל התורה, שאני בעצם אמור ללמוד, אני אומר מתוך סקרנות, מתוך עניין, מתוך רצון להשתעשר בדבר השם. בלי תורתך שעשועי, אני מחפש קשר עם הקדוש ברוך הוא, אני מחפש, אני רואה בתלמוד תורה עבודת השם כשלעצמה, לא בגלל שאני צריך את מה לעשות. נו, נו, גיטין, לא בגלל שמתכן להתגרש. אתם בטח לא. ואף על פי כן, זה אני אומר, זה בשביל לעשות בדבר השם. למה, אני יודע מה, למה אני לומד ללכות עבודה ואני לא כהן, ומחר בוקר צרינו, או, נגיד עכשיו, אין אפשרות להקריב. אומרת, כי כל עוסק בתורת מנחה, כאילו הקריב מנחה, וזה לא, זה לא כאילו, אומרת, שאני צריך את מה לעשות. זה ברמה הרעיונית. אומרת, אנחנו רואים את התורה כדבר בהלך כשעצמו. עכשיו, זה ברמת, זה ברמת שיעור מחשבה. וכמובן, אפשר, אולי צריך לפתח את שתי הגישות האלו הרבה יותר. כרגע אני לא בשום מחשבה, אז שוב פרשנות נקרא לזה. אז לכן, זה הדבר הבא. כמובן שבעולם שבו המוקד הוא על ההלכה למעשה, אז בעצם אין לך, אתה לא רוצה להתמקד בפרשנות כשל עצמה. אתה רוצה להתקדם פרשנות אך ורק במידה והיא תשנה לך את הגישה ההלכתית. זה גם אמת. לעומת זאת, אם אתה מעוניין בפרשנות של עצמה, אז אתה תימד, אתן לך דוגמה מאת, הסובד שגם באמת היה אומר, זאת אומרת, או מכריז ואומר אם תרצו, אדם לומד שיטת בית שמאי. מצוות תלמוד תורה הוא קיימן מהדרין. כמובן, שהלכה למעשה, אומרת, אם הוא צריך לעשות בגרות בהלכה, יהיה לו אפס. אבל אם הוא צריך לעשות בגרות בגמרה, יהיה לו מאה. אומרת, אם את, האם הוא יכול לברך לקראת התורה ואחרי זה כל היום כולו ללמוד בית שמאי? אחד משמעי כן. אז לא למעשה, אז מה? זה תורה באשר היא. אם, כמה מאיש הלכה אומרת, הוא פיתח את הרעיון הזה, הוא כותב שם גם כן, לא אכפת לי בכלל אם זה למעשה או לא, וזה משפט מאוד קיצוני של מאיש הלכה, הוא גם כותב, שאם גדולי ישראל עסקו בפסיקת הלכה, לכן גדולי ישראל השתדלו להתרחק בפסיקת הלכה, ואם ההכרח שלא יגונה חייב אותם לעסוק בפסיקת הלכה, הם עשו את זה כמי שכבר שאל. זה אולי תיאור של הגישה הביסקאית, זה לא תיאור של אדם ביהודה או חתם סופר או עריף או הרמב״ם, ודאי שלא. אבל זו תפיסה שלו, והוא כותב שם מה אכפת לי עם התופעה שאני מדבר, בכלל לא קיימת. כאילו, בן צורי מורה, לא היה ולא נברא, דרוש וקבל שכר. עכשיו אז, כמובן, הדיון הפרשני כשעצמו הוא הדבר החשוב והמעניין ולאו דווקא ההלכה למעשה. עכשיו, כמעט שתי התפיסות הללו, יהיו להם השפעות ספרותיות, גם משמעותיות. רק זו דוגמה של השמת שמת כחתה, או אגרות משה, או... אם אתם תרצו, רק מזכרתי את זה פה, אם תרצו לדעת, כאילו, איך שמת שמת כחתה פותח, אסור בשל בשבת. אז מה זה שוב השבת, לא שבכלל לא פותח בזה, נכון? מה? זה סליחה בהגדת וגיות. יש לנו המשנה, למה המשנה לא מתחילה מ... מה? סליחה, כן. בסדר, אוקיי, אז... טוב, אז באמת... אני אומר זאת כך, וחצי משנה, אז... א', יש לך כחתה, לא בכך להגיד לך דברים שהם לא למעשה, שמובדים אליהם. כאילו, אין לו עניין להגיד לך שעשו את השם בשבת. משהו שהוא עניין להגיד לך כמה זה יד סולדת. למה? אם כבר פתחת את זה כחתה, אתה אמור לדע שעשו את השם בשבת. עומד וכדומה. ודאי הוא לא התעכב על זה. באמת, מה שכן התעכב, האם אדם מבשל בחמת דוד שמש, האם זה בישול או לא? או האם מליחה זה בישול? זאת אומרת, הרי זה בשביל להגיד לך מה לעשות עם מייסה, אבל עכשיו נבוא לדוגמה נוספת. אם תפתחו את התשובה שמה תכתה בהתחלה, סביב השם בשבת, איפה זה כתוב? שין יודחת. לא כתוב במשנה. או תקחו את תשובה של משה פיינשטיין למשל. כאילו, תשובו את השאלה, אז זה מתחיל, כתוב בשמנוך ככה, כתוב בתז ככה, כתוב בפרי מגדים ככה, כן, בסופו של דבר הוא לא הוא יגיע לגמרא. כי למה כתוב ככה פרי מגדים? כי ככה הוא הבין את הגמרא, ואז בסופו של דבר צריך לחזור לגמרא. אבל המטרה זה לא ללמוד את הגמרא. המטרה זה לדעת מה לעשות. אז אם המטרה זה לדעת מה לעשות, אז מי הכי חשוב לך? הכי מעודכן. זאת אומרת, כאילו, תסתכל היום הרבה רבנים. איך אתה מוסק שאלה? כתוב במשנה ברורה. עכשיו, כמובן, אם אתה רוצה להבין מי נגד מי, אתה צריך לחזור לגמרא בסופו של דבר. אבל לא זה הנקודה, הנקודה היא שלמטות של פסיקה, הכי מאוחר והכי מודכן הוא הכי טוב. אם לעומת זאת אתה רוצה ללמוד, בשלב הוא לא הכי טוב. אם אתה רוצה ללמוד, הרבה יותר ככה תשומה אחרים. נתחיל מהגמרה וכן הלאה. ועכשיו מרת, אם אנחנו חוזרים פה לנקודה הזאת, תוספות בעצם באים בגישה, הייתה הבנתי שבסיד לא הלכתית. בסיד פרשנית. זאת אומרת, לא היינו באים בגישה בסיסית פסיקתית, אז א', מה ככה? הדבר המדבק, זה בעצם מה שהריף עשה. מה הוא עשה? קודם כל, יש את השעס כבר. עכשיו צריך לפסוק אותו. עכשיו, אם יש מקרים שלא מוזכרים בשעס, בסדר, אז צריך לטפל בהם. אז קודם כל, שימו לב שבריב ובאמר זה די נדיר. די נדיר שאמר פוסק מקרים שלו בגמרא. באמת, זה כמו די נדיר. אבל חומי כמד, אתה קודם כל פוסק, אם יש שאלה שלא כתובה, אז צריך לפסוק אותה. אם יהיו ויכוחים למסקנות, אז צריך להתווכח עליהם. אבל המוקד הוא באמת המסקנות. זה תואם מאוד תפיסה שבעצם באה ואומרת שבוא נשים את הלימוד ההלכתי במוקד, שבעצם התורה אמורה להגיד לך, לפחות בפריזמה הספרותית, התורה אמורה להגיד לך מה לעשות. ובעצם תפקיד התורה לשרת את האדם לקיים מצוות. זה תוספות, זה בסיס לא נקום, אני חושב, עד כמה שאני מתרשם לפחות, זה לא שהם באו ואמרו, אנחנו רוצים לנסוק הלכה למעשה. באמת, הגענו איזו תובנה עמוקה, שאם ניגש לשס ונעסוק בפרשנות, אז גם נמציא הרבה מסקנות חדשות. אני לא חושב שזה עבד ככה. זה בפועל נכון. שאם אתה ניגש לשס ונגמר פרשנית, בסופו של דבר, גם יתחדשו לך בהלכות חדשות. אבל זה לא היה, אני חושב שזה קו החשיבה, זה לא התחיל ש... הווה, מנת, לדעת הלכה למעשה יותר טוב, כי לא אמרו ככה, בואו נלמד עיון בשביל שנדע הלכה למעשה. אלא, אני חושב שגם אז, כמו היום, מי שצריך להיות איש הלכה למעשה, למד הלכה למעשה. זה מה שאני אומר לעצמו. אני רוצה להיות איש הלכה למעשה, אז בואו אני אלמד הלכה למעשה. ואתה לא אמר, אני רוצה להיות איש הלכה למעשה, אז אני אלמד עיון, כי זה ייתן לי את ההלכות. למה זה? אני רוצה ללמוד עיון. אני רוצה ללמוד משמע, לא בשביל המסקנות המעשיות. ועכשיו, זה אולי נקודה בסיסית. חזרו לש"ס כטקסט בסיסי ללימוד, ולא רק להסקת מסקנות. עכשיו, בשלה, ולכן מרת, קורה דבר שהוא גם מאוד ברור, לפחות ברוב התקופה, בסוף אולי זה קצת משתנה. בספרד קרה דבר מאוד פשוט. שבאיזשהו שלב, הריף הפך להיות הטקסט שלו כותבים. זאת אומרת, כי לא צריך לכתוב... זאת אומרת, לא זאת פירוש הגמרא, כי אם הריף בעצם בא והפך להיות השלב הבא, אז בוא נלמד אותו. כאילו, למה אם בוא נגן אבא מתז, בוא נלמד משנה ברורה. אז אותו דבר קרה, למה נלמד גמרא? בוא נלמד הריף. או, למה נלמד גמרא? בוא נלמד רמב״ם. ואנחנו נפרש את הרמב״ם או את הריף, וכן יש לנו ספרות במשך הדרך של אנשים שכותבים על הריף. אז כמו יש כאלו שכותבים לחלוק עליו, זה כבר הזכרתי קודם, ארמור וכדומה, אני חושב, רן על הריף. יודע מה, יש פירושים שהתש בצל הריף, יש... ספרות שלמה שהיא מסביב לריף, כי זה בעצם השלב המתבקש הבא. מסביב התוספות, לא יהיה בראשונים, לא נמצא את זה. לא תמצאו פירושים על התוספות. ויש מקום גם לא תמצאו תוספות. זה לא בדיוק איזשהו יצור ספרותי קיים. אלא נמצא דיונים בעקבותיהם. נמצא כאלו ש... הדיון מתפתח, הדיון משתנה, הדיון מת... לא נמצא, כמעט, פשוט על התוספות, אתם תמצאו במאה ה-16 ואילך, אולי במאה ה-15 בסופו. אבל בזמן הראשונים לא תמצאו את זה. אחרי, תמצאו אחר כך מרשה, מערה, אומרת, ושמקובץ את הכתובות, אבל לא תמצאו את זה קודם. מהסיבה הפשוטה, שזה טקסט, זה טקסט מסקנות, זה טקסט של דיון. תוספים באים לדון. זה דיונים, אין טעם לכתוב על זה פירוש. זה לא המטרה להפוך את זה טקסט מחייב. המטרה זה טקסט שאתה דן. ואז כמובן מה שאומרת, ולכן לא יכתבו, זה לא יהפך לזה טקסט קנוני מסכם, אלא זה יהיה אומרת דיונים. עכשיו, זה מבחינת המגמה. ופה אומרת, אני צריך עכשיו להיכנס לדקה הזו עוד סתם אחת קדימה, כפי שאני לא טועה. אז כפי שאמרתי קודם, אני לא חושב שהם באו, או שבנתם וממשיכיו, באו במטרה מתקמומת לחפש, הלכה למעשה דרך הפרשנות הזאת. אלא הם באו לפרש. עכשיו, כמובן, הם פרשו גם את החלקים ההלכתיים. אז ברור שיש הרבה מאוד הלכות שהתחבשו, או הרבה תורות שבנושאים הלכתיים, אבל זו לא נקודת המוצא. ולכן, אנחנו נשאר קצת כמה מאפיינים בנקודה הזאת, שבהם אשכנז, או תוספות יותר נכון, שונים מעולם הספרדי. עכשיו, מה אומרת, בצורה מעניינת, יש הרבה דמיונות בין זה, נגיד, לעולם הליטאי של... ספר מאה ה-19, תחת המאה ה-20. טוב, בוא ניקח את הדברים הפשוטים. קודם כל, תוספות קודם כל הש"ס. כולל זרעים קודשים טהרות. אם יש סוגיה של טהרות באמצע מסכת כתובות, או באמצע מסכת עבודה זרה, או באמצע כל מסכת אחרת, הם כמובן יפרשו אותה. ואני יודע מה, אם יש סוגיה של שמיטה או של כליים באמצע הש"ס, יפרשו אותה. דבר שריף לא יעשה. אבל זה הכסף הקטן. הכסף הגדול הוא כמובן שהם יכתבו פירוש שיטתי לקודשים זרים ותערות. כאשר קודשים זה תוספות המוכר לנו מסביב לגמרא, שזרים ותערות זה הישג, זה הישג במידה ידועה של בן אדם אחד, הרש משאנס, אבל הוא בונה, הוא בונה כבר פרשנות של אחרים. יש הרבה מאוד מתורה בעיות הסופות שקודמים לו שמשוקע שם. אבל ככה, הגיבוש הספרותי הוא באמת שאדם אחד ומרשים יותר. אבל הפירוש הרע של המשניות זה תוספות לכל דבר ועניין. המתודה היא תוספות, הגישה היא תוספות, התכנים הם תוספות, וכמעט בכל סוגיה בזרעים ותערות שיש לה מקבילה בבבלי, אם תשבו את הרעש על אתר למה שקורה מאוד בתוספות על אתר, תמצאו לרוב התאמה. אם מישהו רוצה, חצי שנייה, אם מישהו רוצה באמת לעשות תרגיל פשוט, אני אקח דוגמה שקל לעשות את זה, תיקחו למשל, מי שזוכר מסכת סוכה, תחילת הפרק השלישי, יש שם אומרת, דף למד עמוד בית, כן, למד עמוד בית, בתחילת דף הגזוע, למד חפתת, זה בא, עמוד בית הראשון של דף הגזוע, יש שם תוספות ארוך, למד עמוד בית, יש שם תוספות ארוך לגבי כליים, זאת אומרת, השתקעו שם הבעלים, זאת אומרת, תוספות מאוד ארוך, מילה במילה לקוח מפירוש הרע של כליים פרק ו' משנה א', אני יודע מה, או תיקחו את תחילת מסכת חלם, תחילת מסכת כליים, תוספים שדנים לגבי שני מימת, אגדת המינים, יש תוספים מקבילים במנחות, תוספים מקבילים בפסחים, וכן הלאה וכן הלאה. זאת אומרת, כמעט בכל מקום שכאמור, תיקחו מה שפה בגיטים, בתחילת הפרק השני, במקוות, הניצוק, הכתפרס, אינו חיבור. 90% אני זוכר, ב-90% בטוח שתמצאו ברעש את הדיון המקביל, וכשברעש במקוואות, וכן הלאה. זאת אומרת, בכלל זה בעצם תוספות. כן. זה לא כאן.
לא, איך? אז זה
בנוי, במשנה כתוב ככה, במשנה כתוב ככה, במשנה כתוב ככה, במשנה כתוב ככה, א', ב', או בעצם, זה ב', א', יש המון חומר מזרעים וטהרות שפוזר בבבלי, המון. עכשיו, במאה ה-19, אז האדמו"ר מרדזין, המסכת פשוט קיבץ את הכל. כתוב מסכת קינים ואוהלות, הוא פשוט לקח את כל הגמרות ושם מהם כאילו גמרה במרכאות מסכת כלים, הגמרה מסכת אוהלות. אז הרש לא עשה את זה ככה, את הרדזין הוא ממש עשה גזור והדבק והמציא במרכאות גמרה חדשה, והיו גם כאלו שהתנגדו לזה בגלל זה שכאילו הוא המציא גמרה. אבל הרש לא עושה את זה ככה. מה הרש כן עושה? בכל משנה שיש שם, כל משנה שיש שם דיון בבבלי, עכשיו בכליים יש משנה אחת מקבילה במסכת פסחים, ומשנה שנייה מקבילה במסכת סוכה וכן הלאה, כולם הוא הכניס. אז הוא מקבל הרבה מאוד חומר. אז יש לא מעט חומר בסופו של דבר משוקע. שנית, הוא מתלקח משנה א' מול תוספתא, מול משנה כזו, משנה כזאת, ועשה את העבודה, וזה מאוד מרשים, זה מאוד מרשים. לא קל, אבל מרשים. באיזה מובן?
שהם התחילו לסגור את מה
שהראשונים. תראי, זה האחרונים. כשאני מדבר לאחרונים, נדבר על זה. אבל חלקם כן. לא ספק. עכשיו, שימו לב, אז תוספות כמו כותבים על כל הש"ס. גם בתוך המסכת, כאילו אין דילוגים. או הבאתי קודם את הדוגמה של הריף על סנהדרין. תקראו תוספות סנהדרין, כל המסכת. לא, פרק פרק אלו הנסכלים, אלו הנחנקים, או אבא ביתות בדין, יש תוספות כמו בכל דבר אחר. קחו, קחו מעט, איך קוראים לזה? מסכת פסחים, כל הפרקים של קודשי, משתוספות כמובן. תקחו את כל סדר קודשי. זבחים, מלמד, מה איזה רשימים שלנו הזבחים היום? שניים. טוב, מדרשים, מדרשים. יש לנו את תוספות והרמב״ם, בגדול. אז זה מאפיין אחד שמבדיל ביניהם. מאפיין שני, כן, עכשיו, שוב, פה, עכשיו, כשבו כרגע ספרד, אז פשוט בהבחנה בין לפני הרמב״ן אחרי הרמב״ן. כרגע אומרת, אם ככה, לפחות הריב ואלו שבאו בעקבותיו, למידה לא מבוטלת, כשאמרתי קודם, מתמקדים במסקנות, או, אני אומר את זה דרך חיוב, בתוספות, שימו דיון על השקל וטריא. זאת אומרת, הם הקדישו המון המון מאמץ ואנרגיה להבין גם את השקל וטריא, ולאו דווקא את המסקנות. זאת אומרת, אותה סיבה, כי בעצם הפרשנות כשעצמה מעניינת אותה. דוגמה שלישית, זה שם מידות של חיים סולובייצ'יק, אין, כמעט אין שוטים. תסתכלו, תראו משל דוגמה, פה אומרת, צריך פה קצת תיאור השטח שנייה אחת. תסתכלו שנייה אחת ברשב"א. או, בואו נשאר, אני אקח, באמת אני אקח, אני פה קצת מבטאים את המאוחר, אבל אני אקח דמות כאן רשב"א, יש לו שוט ענק, עם אלפי תשובות. הרמב"ן באמת כמעט אין. נגיד, אבל באמת, לפחות הרשב"א היא שוט, היא שוט מאוד גדול. וגם את, גם מאחרים, יש לנו לא מעט, נגיד, יש מהרדווה שוט, יש מהר"ן, וזה כבר, זה הרבה יותר מאוחר, אבל יש גם אחר כך, טוב, בעצם נשאיר את זה בזה. אבל אותם והרי, לא נשאר זכר. זאת אומרת, שוט הבינו טעם, 80% מזה, משהו כזה, זה דיונים בשס. עכשיו, בשוט הבינו טעם, יש שם דיון, כי בשור נסקל אם עשו בנה או לא. יש שם דיון שני, מיטה של פרקים מקבלת תאומה. ועוד, ועוד כן, אם אתם זוכרים את התשובה שראינו, הגט מוסה לפני כמה ימים, זה באמת הלכה למעשה, וזה פולמוס הלכתי משמעותי. אבל זה לא כל השוט בינותם הוא מהסוג הזה. יש כמו כמה וכמה דיונים שהם מופשטים לחלוטין. מה שיותר מעניין, אין לנו שום קובץ של תשובות הרי. אז היום יש איזשהו מישהו באוניברסיטה שהוא קיבץ עוד הרבה תשובות של בינותם, וקיבץ עוד תשובה, והוא עושה היום לקבץ את התשובות של הרי. מה זה אומר? מה שזה אומר, שבשעתו זה לא נאמר, אין עצם עובדה שלדורות לא נכילו לנו בעלי תוספות שוט הרי. תבינו, הרי הוא, אני מדבר על בני אדם בפרקשות הקרובות, הוא דמות אדירה מבחינת הקיפו ותרומתו לעיצוב עולם התורה שלנו. אין שוט. אני אומר את זה בפשוטה, בפשוטה ביותר. בעצם התוספות שאנחנו מכירים הוא בו הגדול תורת הרי. בינתיים הוא מייסד אסכולה, אבל התכנים כפי שמוכרים לנו בשוטף, בראש ובראשונה תורת הרי. זאת אומרת, הוא הכניס לתוך זה את הבן מה בתורת הבינותם. זאת אומרת, התוספות שמוכר לנו זה עבודת הרי ותלמידיו, במידה רבה. לא כולם ולרובם. הבאדם אין אנושות שלו. עכשיו, שאלו את השאלות בהלכה, זה ברור שמישהו היה לו שאלה בהלכה, אז הוא דאג לשאול את מי הוא ישאל באותו דור. ברור ששאלו אותו הרבה מאוד שאלות. אדם שהוא מגדולי הדורות, ברור שהוא נשאל שאלות כל הזמן. אז מדוע אין שוט שלו? לא כאילו שאלו שאלות, אלא לא שימו את התשובות. בבית פשוטה יותר, כאשר, אני אתן לך דוגמה, דוגמה אקטואלית. אחרי 10 שנים פגשתי רב אמריקאי שספר את הסיפור הבא. בא אליו מישהו התחתן, מישהי התחתן, והסיפור שלם, מת עם ההורים שלה, מת, לא זוכר אם זה גירות או ממזירות, איזשהו סיפור, מבחינת המעמד האישי. והשאר זה הגיע אליו סולובייצ'יק, הוא עסק בזה בהרחבה רבה, התיר אותה בסוף נדמה לי, ובזמנו אפילו כתב תשובה, מה שמפתיע מאוד כשעצמו, כתב איזו תשובה, סיפר לי אותו רב, שהתקשר לאבא שלי בשעתו, שאל אותו, כאילו שאל אותו פרטים, או שהוא ביקש את התשובה, או שפחות ביקש פרטים על המקרה, אבל יש לי באמת עם לפני איזה 2-3 שנקראת המגירות, אז הוא זרק את התשובה לכניסה. זאת אומרת, מה זה אומר? זאת אומרת שמבחינתו, השוט הוא לא דבר שראוי לשמר. זה לא מפעל לדורות. אלא, אם דבר מוכר שכבר מגילה, זה נבואה שצריכה לשעתה. אז כבר לא צריך אותה, כי זה כבר עבור 30-40 שנה. אז ניתן לגנוז את זה. זה נבואה שצריכה לשעתה. קיבלת תשובה, למשל, אם אחר בבוקר, באמת, אני אגש, אני יודע מה, לרב הראשי בשאלה, באמת, הוא יענה לי תשובה. בסדר, אז זהו זה, באמת, קיבלתי את התשובה, עשיתי מה שהוא אמר לי, ושלום על ישראל. באמת, השוט לא נתפס, הוא נתפס כצורך השעה. עכשיו, וזה מה שקורה שם באמת, הנה, ועובדה עכשיו שזה מישהו מנסה לאסוף את התשובות, מה זה אומר? שבוודאי שהן קיימות, ואיש לא חשב שחשוב לשמר אותם כיצירה ספרותית. יתרה מזאת, כן, האמת, איך תשובות נשמעות בימי הביניים? וגם בימינו. איך רבי משה פיינשטיין שימר את יגוד משה? אז מכל תשובה צריך לתת שתי עותקים. לפני שהיה מכון צילום ומחשבים. אבל מכל תשובה צריך שתי עותקים. אחד שאתה שוייך לשואל, ושני שאתה משאיר אצלך. כי אם אתה לא תשמר עותק, אז מקסימום אחרי שאתה נפטר, יכול לשים הודעה בעיתון, מבקשים לאנשים אם יש להם תשובות, שבמקרה שישלחו ליורשים. זאת אומרת, הדרך היחידה מהתפישות, זה לשמר אצלך עותק שכל מה שאתה שולח מישהו אחר, כי אחרי זה מתפזר. זאת אומרת, איך שוט הרשב"א נוצר? כי לפני ששלחו את התשובות לדרך, היו אנשים שהעתיקו עבור הרשב"א את התשובות האלו. וכך אומרת, התשובה השתמרה. ממילא, עכשיו, אם אתה, אז מנך להיות, המנת שתוכל להדפיס שוט, אתה צריך במודעות שלך ששוט זה ז'אנר חשוב. וזה מה שקורה באשכנז. עכשיו, מה שוט? מה בעצם השוט בסופו של דבר? אתה מדבר על זה עוד אחת הפגישות הבאות, אבל PCC זה מה לעשות לך למעשה. אז שוב באמת, ז'אנר השוט שהוא ז'אנר הלכתי, לא בצרפת, מה הדיוק, לא תופס תאוצה. זאת אומרת, הוא לא קיים. ברור שפוסקים הלכות. אבל פוסקים את ההלכות, ואחרי זה, אומרת, גונזים אותם, אומרת, לא משמרים את זה. עכשיו, בחלקו זה, אומרת, בחלקו זה תלוי מה זה כך, ניתן, אם תרצו להסביר זאת, בהסביר כפול, אבל שבעצם, חכה שווה שני, אז הוא הסביר, אז אומרת, דודי, אז הוא הסביר ש תוספות היו עסוקים בתנופת יצירה, והם הרגישו תנופה יצירתית עצומה, ולכן מרת, השקיעו את כל הכוחות, באמת, אם אתה כותב פירוש על השס, אתה מרגן פירוש על כל השס כמעט, אז בואו שתקדיש כל דקה פנויה למטרה הזאת. אתה גם, כמה התלהבות והעוצמה והיצירתיות, כשאני קם בבוקר, ברור שהוא הלך לעבודה בתחושה ש מתקדמים עוד כמה דף בפירוש על השעה, זאת אומרת, ההתלהבות, היצירתיות והכל, כולם מופנים כפי המפעל הכביר הזה. ולא, אז אם צריך לכתוב שוט, צריך לכתוב שוט, אז זה לא מה שתופס אותו, לא מה שעומד מול עיניו. עכשיו, אני מוסיף, אני חושב שפה גם נקודה השקפתית, שבאמת הם יקידו את עולם התורה, לא בלמוד ועד לעשות, אלא ללמוד ועד ללמוד. ואז, באמת, גם השוט, גם תפקידו פחות חשוב. כמובן, לא, באמת, כל מידע, באמת, המלמד משהו לעשות, לא יכול שנפחה של איתו על פניו. אז ברור שהם קימו את המצוות כמובן. אבל קימו את המצוות, אבל את הז'אנר שעניין אותם היה פרשנות, לא הלכה למעשה. אז הם לא כתבו שוטים, הם כן כתבו על קודשים, אבל לא כתבו שוטים. יתרה מזאת, בשלב הראשון והיצירתי ביותר, אין כתיבה הלכתית. זאת אומרת, הכתיבה היא תוספות. פירושים. בהמשך התגבשו ספרי הלכה. אני מדבר על זה יותר בהמשך החוג. אבל בשלב הראשון, אנשים שעוברים את המהלך הראשוני והמרכזי לא כותבים ספרי הלכה. זאת אומרת, רבי תם לא כתב חיבור הלכתי מסודר. הרי כנ"ל. תלמידיו הגדולים של הרי, רובם הגדול כתבו ספרי הלכה. גדותוס אותי. זה הרש משאנס, זה בידו מפריז, זה הבן שלו, בן אלחנן. היחידי, היה אחד מתלמידה שכל כן צריך לתפוס הלכה, זה בנו ברוך בספר תרומה. אבל כל השאר, גם לא, הם ממשיכים לכתוב תוס אותי. תחשבו מתי הגיבוש ההלכתי, עכשיו אני בא כרגע על צופת ולא אשכנז. גיבוש הלכתי הוא בשלבים מאוד מאוחרים. כי בסדר מה בגל השני, לא בגל הראשוני של היצירתיות הגדולה. מדוע בן אותם, לא ארי, לא תמידי ארי, כמעט לא תמידי ארי. הם לא כותבים סתיבורים הלכתיים. יש הרבה פסקי הלכה שמשוקים בתוספות. הוא ברור שאתה עומד בתוספות, אז הרבה דברים חולקים על הריף, או חולקים על מישהו אחר. אבל... עכשיו, תשבו אותי לומר את זה שוב, אני אקחו את הרשב"א עוד הפעם. הרשב"א כתב חיבור, או חיבורים יותר נכון, הלכתיים מסודרים ביותר. זאת אומרת, הוא כתב תורת הבית. כשנדבר על זה, כשנגיע לזה, זה תשיש שכל יום יודע. וזה חיבור מסודר הלכתי. עכשיו, יש, אפילו, באמת, רק בשביל להמחיש את הנקודה הזאת, יש המון המון קטעים מקבילים בין פירושי הרשב"א לש"ס, לתורת הבית. זאת אומרת, אם תלמדו, תורת הבית זה בעצם, זה חיבור של הרשב"א, כולל שבעה בתים, שזה שחיטה, מליחה, תערובות, מי נסך, נטיית ידיים, ולידה, ובונוס גם מקוואות. עכשיו, אני זוכר בשבעה בתים. באמת, זה פחות או יותר חולין, חלקים מעבודה זרה ונידה. אז בעצם, כל מתוכן החלקים הלכתיים שמסכת חולין, עבודה זרה ונידה, פלוס מינוס. עכשיו, אם תקראו את הרשב"א, בשלוש מסכת יש לנו רשב"א. לא, סליחה, באמת, עבודה זרה, לא ממש. אבל נגיד, חולין ונידה. יש לנו, יש לנו את הרשב"א לש"ס. יש קטעים שלמים מקבילים. כאילו אפשר לקח את הרשב"א לש"ס, אפשר לתות הבית. זה באמת, כמעט מילה במילה אותו דבר. אז מה קורה פה? מה שקורה פה זה שהרשב"א, אז הוא ער פרשנות. כפי שמאמרתי קודם, עולם הספרדי משתנה הרבה מאוד בעקבות הרמב"ן. אבל עוד לפני זה, הוא גם רואה ערך בהלכה. אז למרות שהוא כותב פירוש על הש"ס, כי אתה רוצה לדעת את החידושים שלו על סוגיה זו או אחרת, הוא עדיין חובה לעצמו לחזור ולהציג לך את זה במתכונות הלכתית. זאת אומרת, לקחת את אותו חומר ולסדר אותו מסודר. וזה באמת מסודר. זה חיבור מסודר למדי, קל להתמצא בו גם בלי מפתח ובלי מחשב. זאת אומרת, בתחילת החיבור הוא מביא לך רשימה של פרקים וחלוקה לבתים. והוא חושב, הוא רואה ממש צורך לעצמו להציג לך את זה בצורה הלכתית מסודרת. וזה בדיוק מה שאין, מה שלא נמצא, איזה תוספות. בעלי תוספות, לא עם צורך לבוא, בואו ניקח את כל החידושים שלנו, ונארגן אותם במתכונת הלכתית. זה נעשה בשלב השני, עדיין, היו כבר תלמידים המאוחרים יותר. ולא בשלב הראשון. אז יש פה בעצם צורות של מאפיינים, שגם משקפים את הנקודה הזאת. הם עוסקים בשקר וטריה, הם עוסקים בקודשים, בקודשים, הם לא כותבים שוטים, הם לא כותבים חיבורים הלכתיים. כל זה משקף כמו איזושהי תפיסה לגבי הטקסט, הוא בעצם מקום המפעל הפרשני לעומת המפעל ההלכתי. עכשיו כאן מרת, הייתי מוסיף, עכשיו מרת, עשו נקודה אחת, יש דבר, אולי הדבר הבולט והמפעים ביותר של התוספות, מעבר לנקודות שדיברנו עד עכשיו, אתה יודע שמדובר בעבודה קולקטיבית. באמת, זה כמו הגמרא. אין... ברוב אמת, מה זה ככה? יש לנו, בגדול, תוספים זה עבודה קולקטיבית. מרבנו טעם, כמעט לא שרד לנו, ספר ישר שזה חיבור ככה ביבליוגרפית מאוד בעייתי ומאוד משובש, והוא בעיקר מאוד חלקי. זאת אומרת, אם תורת בן אותם הייתה סוד, אם היינו סולחים לספר ישר ושתורת בן אותם היינו בצרות. אלא תורתו עברה דרך מסירות או מסורות בעל פה, דרך הריב ותלמידיו, דרך אחרים. ולאחר מכן, התוספותים, במידה רבה, זאת עבודה קולקטיבית בשתי מובנים. לא תמיד הרב כותב את זה, הרבה פעמים זה סיכומי תלמידים. רוב התוספותים, זה בעצם מחברות וסיכומי תלמידים, שהרב אחרי זה עולה אותם. זה עבר ביקורת הרב, אבל זה לא דווקא שהרב כותב אותם. שנית, כמובן, מה שבולט ביותר, שזה לא תורה של אדם אחד, אלא זה רישום של דיונים שלמים. ותרץ בנו טעם, ביקשה רי, והוא פרש רצווה, וכולי. עכשיו, יתרה מזאת, בעצם כמו החיבור קולקטיבי, יתרה מזאת, אפשר לראות, באמת, וכל מיני חוקרים גם הראו את זה. תוספותים, באמת, או לפחות בשלב המאוחר, כי רוב כתבי היד שלנו הם לא מהמאה ה-12, הם מאוחרים יותר, מסוף התקופה. אפשר לראות איך שיש תופעה של גיליונות שכותבים על הצד, נודדים פנימה. נגיד, זה בולט מאוד במורדכי, למשל. שאתה יכול לקחת את מורדכי ולראות שלושה כתבי יד עם מפרשים של 70-80 שנה ביניהם, פעם זה בגיליון, אחרי זה, אחרי שם בין השוק בסוף, אחרי 150 שנה זה כבר חלק מהטקסט הפך להיות. וזה גם בטוסים, גם אפילו בטוסים המודפסים, זה פעם שם גיליונות. זאת אומרת, בכל, הם, אז זה לא רק שהם לא שומע את קדושת הטקסט, אלא הטקסט, משהו שתוסיף, תגרע, כאילו, בחלקו, כי הטקסט מראש הוא קולקטיבי. זאת אומרת, זה לא כמו הרמב״ם, שהרמב״ם לקח בעלות על הטקסט שלו, וזה הטקסט שלו ודובר רק אם תיגע בו. אלא זה טקסט שהרמב״ם, שבראש הוא אמורפי. בראש הטקסט זה משקף הדיון בין 10 אנשים. אז בסדר, אז גם אני 100 שנה אחריהם, אני יכול להוציא, אני יכול להכניס, בעיקר להכניס. וכך הטקסט הוא מאוד נזיל. עכשיו, כל זה, אפשר לראות את זה כזה מאפיין בפני עצמו, ונתחיל לדבר על תפיסות טקסטואליות, אבל יש מאחרי זה, קשה לנתק את זה גם נקודה קודמת. אם אתה בעצם, מה זה כך, אם אתה בא לפסוק הלכה, אז חיבור קולקטיבי פחות טוב. כל אחד יש דעה אחרת. אם אתה בעצם מחליט לפתוח דיון מחדש, וליצור שקר וטריה מחודשת, אז הז'אן הזה שהתלמיד כותב, ולאו דווקא הרב, התלמיד כותב מה שמשקף מה שקורה בית המדרש, זה בסדר. אתה רוצה דיון, אז גם התלמיד הוא בסדר. אתה רוצה לפסוק, זה יותר מסוכן. והעובדה שהדיונים משקפים גישות שונות כל הזמן, כאילו, מה זה ככה? למה, איך אפשר לברך עלולה ואתרוג? הרי מדאג בי נפק בי. יש בתוספות שישה תירוצים. שכל אחד יש השלכה הלכתית שונה. זאת אחד תהפוך את זה, השני תשים את השולחן, השלישי מרת, תברך אחרי שאתה כבר מחזיק את זה ישר, אומרת, כמו שצריך. האמת, תתו צרבי, תתכוון לא יוצא ידי חובה. אומרת, עכשיו, איך זה בתוספות? הוא שמע שאינמי. אינמי, אינמי ויש לו מאמרת, ועוד יש לו מאמרת. עכשיו, אם אתה קורא את התוספות, תסתכל על זה, סוכה למתת עמוד א', אתה צריך מבולבל. מה צריך לעשות בסופו של דבר? אני צריך להציג את התרוג הפוך, אני צריך לקבל לצאת, אני צריך לשים את זה השולחן, אני צריך להשיג את זה ביד שלי, ולסמוך על זה שאני ענועים, אפשר לברך עליהם. לך תדע, אתה יוצא בסוף כאמור עם פות ארבע צוד מעשיות שונות, ואיזה שישה הסברים. ברמב״ם אין שש דברים. אותו רמב״ם אומר לך, תשאיר את התרוג על השולחן, תרים את זה אחרי הברכה. זאת אומרת, הרעיון הזה שבו נעשה איזה דיון, כל אחד יתרום את ה... יתרום את הדעה שלו, אומרת, זה לא בדיוק יוצא ספר הלכה אידיאלי. וכמו זה אומרת, זו תופעה שחוזרת עצמה כל הזמן בתוספים. ש... אפילו הבוקר, אומרת, לפחות השור שלמדנו תוספות שם, עבדים שליחותה היו, איך דנו גזיות בבבר? זו שלא דנו, אלא רק, אומרת, הסבירו לדין בארץ ישראל, או שכן דנו. שוב באמת, עכשיו, אפשר לתת מדי פעם, כאילו גם בשולחן ערוך וגם ברמה יש מדי פעם ויש אומרים או יש מי שאומר, אבל כשתוספות עושים את זה, זה לא מדי פעם, זאת אומרת, זו שיטה שכמה שיותר דעות יותר טוב. אני אומר, זה מצוין אם מפעל המגמה שלך הם פרשניים. אם המגמה שלך היא הלכתית, זה משאיר את הקורא מבולבל לחלוטין. ולכן, תוס את השופעים לזה. הם בעצם שופעים ליצור גמרא מחודשת, והם מצליחים. אז א', הם באמת, כמו שגמרא היא יצירה קולקטיבית. וגם הגמרא בעצם שואפת לאותו דבר. ורק אחד איך יבואו מאוחרים איתם וגידו, הלכת ככה, הלכת ככה. התוס בעצם יצרו שגמרא, זה בעצם התכון של גמרא. אם העם מעיד על עצמו שהוא חיפש ליצור משנה חדשה, כמו שהמשנה כתובה, ככה הוא חיפש משנה תורה, שאומר שתוספות לא רצו לשפל את המשנה או ליצור משנה מהמאה ה-12, הם רצו ליצור גמרא, והם הצליחו. וכפי שאמרתי, עכשיו פה אני חוזר מה שאמרנו בשבוע שעבר. הגמרא בנויה, בוא ניקח שתי מקורות, שתי משניות, או משנה וברייתא, וננגיד או נשווה, או בוא נשאל מה קורה במקרה שהמשנה לא מדברות עליהם, אז זה טוב, עושים אותו דבר עם הגמרא. בוא ניקח שתי גמרות נקשה, בוא נשאל מה קורה במקרה שהגמרא לא דיברה עליו, בוא נשאל מה קורה אם הגמרא מתנגשת עם המנהג, אבל זה הכל מסביב, אז בעצם קראו, חזרו ופתחו במפעל פרשני. אם אני צריך לסכם את כל זה, וכרגע מדבר ב... מה אתה מכלול? עכשיו בעצם נאפיין את התוספותים, כמה אפיונים מרכזיים. אפיון אחד, זה כמו אפיון הזה. הם בעצם שמו את הפרשנות במוקד עניין מצוות תלמוד תורה שלהם, או במוקד המפעל הספרותי שלהם, ולא את פסיקת ההלכה. וזה מתבטא בדברים שראינו היום. שנית, אמת, זה מתאפיין, בכך זה מפעל קולקטיבי, דבר שהוא לא מחויב, בוודאי אפשר לכתוב גם פירושים אישיים, אבל... מקור שזה פרשנות במוקד והלכה, יותר קל, זאת אומרת, מה ככה? מפעל קולקטיב, הבית הרגיוני, מפעל פרשני, מאשר מפעל הלכתי. מפיון נוסף, שהם כמו בעצם יצרו דיאלקטיה מחודשת. הם לא רוצים להכריע בין הקיים, לפתוח דיונים מחודשים. כאשר דיונים הם, איך המקור הזה מסתדר במקור ההוא, וכו' וכו' וכו'. והגישה המרכזית, המאפיין המרכזי בגישתם פרשנית, חשבו בשבוע שעבר, שבו את כל השעס כיחידה אחת גדולה. ואז מקשים ממקור אחד למקור שני, מקשים באמת מסוגיה לסוגיה, באמת, וכו'. זה פחות או יותר מה שקורה שם. כמו הנגדה, הנעשה, פרלם הספרדי, תרום הרמב"ן, הוא בולט, והיינו שמה כמחפש על הריף, לא מחפש לפתוח דיון, אלא לסכן דיון או לפסוק דיון. אמת, וממילא, וזה נדבר בחדשות הקרובים, הדרך התקדם משם, זה לא כל כך, זה פשוט אחרות. שפה מצחים לפני כן, לכן בתוספות המחלוקת היא לא הנקודה המרכזית. המרכזית היא המשך הדיון. אז אני אבד לכם שישה תירוצים. לא ברור אם חולקים או לא. כשיש שם שישה תירוצים לגבי הברכה, זה לא ברור. מהתירוץ השני שולל את הראשון, והוא אלטרנטיבה, או שאומר, יש לי עוד הצעה. התירוץ השלישי שולל שני הקודמים, או שהוא מקבל אותם ורק מציע הצעה שלישית. קשה מאוד לדעת. בעצם אי אפשר לדעת. מה? את מה? לא, אני לא חושב שהשאלה הזאת, להם הייתה הנחת עבודה מסוימת, ואני לא אומרת, אבל מה ככה, אני חושב, הרבה פעמים קשה לדעת האם שתי תירוצים בתוספות זה מחלוקת, או פשוט שתי תירוצים, ולפעמים גם תמצא ויכוחים באחרונים על זה. האם התירוץ הראשון בא לשלול את הראשון, או לא, אני חושב שגם תמצא לפעמים כאן, ניתן מה שניתן, ניתן את זה במחלוקות הזה. וכשאתה תקרא, זאת אומרת, יש בעולם, בעולם, בעולם ודאי, עולם של הריף, אין עיסוק בחלקים הלא מעשים של השס, בשנית, יש כתיבה הלכתית, ג' יש שוטים, עכשיו, אני רוצה לקרוא הנגדות הללו, שפה אני צריך לשים משפט סיום, משפט, הסתגעות לסיום, ואז באמת בשבוע נמשיך. כשדיברתי בו את תוספות היום, אני דיברתי כזה באמת, אמרנו אשכנזים ולמה ספרדי, זה לא מדויק. בעצם כל מה שדיברתי היום, מאפיין את בעלי תוספות הצרפתים. לא, לא מה שקורה באשכנז, דהיינו גרמניה. שם זה עולם אחר לחלוטין. אז היום מאפיין את צרפת, או יותר נכון, כשדברים מהביניים את צרפת, מדברים בעצם על החצי הצפוני, אפילו החצי, משהו הרבע, שמת, מדברים איזה רדיוס מפריז, ואת כל המקומות שהם מסתובבים שם, הם מקומות, נגיד, במרחק של כמה עשרות קילומטרים מפריז, ברובם הגדול, ודאי, זה בתקופה הראשונה שבעלי תוספות. עכשיו, אז לכן, זה בעצם מה שדובר, מת, טוב, מכאן, מת, צריכים להמשיך קצת לאמת, כנס פה יותר פרטים לגבי האנשים והאישים השונים, הן בעולם האשכנזי, הן בעולם הספרדי. שנית, עדיין לא פזרנו לעבר פרובנס, דום צרפת, אבל זה בעצם השלב הבא. אז אני חושב שבשבוע הבא אני חושב שנעשה את זה בלי נדר, ואז טוב, אז נחזור מתקדם. טוב, זה יחד.